רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
עבדתם כל החיים, הילדים גדולים, המשפחה מגיעה בשבתות ואתם דואגים להם. אנחנו נדאג לשקט שלכם. בלובר, יוצרים עתיד בטוח. אז מה עושים ואיך יוצרים את השקט הנפשי? חייגו עוד היום לייעוץ חינם 050-5289-292 או גשו למשרדים אורי מקלב 3 ביהוד. בלובר, שיווק פנסיוני, ביטוח ופיננסים. יש מי שידאג לכם בעתיד.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינים ולמאזינות שלנו, אתם על התוכנית כי אני חייל, והיום אנחנו בתוכנית של חזרה לשגרה אחרי חגים. היום החלטתי להקדיש את התוכנית לחיל הים. בתחילת חודש אוקטובר חל יום חיל הים, אבל כמו שכולנו יודעים, היו חגים ולא הספקנו להקדיש לזה תשומת הלב הראויה. ולכן היום אנחנו נדבר על העשייה המבצעית, המקצועית של החיל, על התרומה של החיל למאמץ הצבאי השלם. ולפני שנתחיל עם פאנל האורחים המכובד, נדמה לי שאי אפשר בלי לומר מילה על הפרשה שהתפוצצה ביום שישי האחרון, בעניינו של תת אלוף שי אלבז, שהיה ראש מספן ים. ואין ספק שהפרשה הגומה הזאת מחתימה את המדים הלבנים שמאפיינים את החיל. ובתור עורך הדין ומי ששרתה למעלה מ-20 שנה בפרקליטות הצבאית ו... ליוותה לא מעט חקירות פליליות בנושאים כאלה, אני רוצה לומר ממש שני משפטים בנושא הזה שמטרידים אותי. לא נדונה, או לא נדונה מספיק, השאלה מה גרם לאותן חיילות, נשים היום, לבוא ולהיחשף דווקא עכשיו, בתזמון לא מקרי, אחרי כל כך הרבה שנים. האם אין פה איזושהי יד מכוונת? והדברים מתחדדים, בעיניי לפחות, להתחשב בעובדה שהאירועים המדוברים לא נחקרו, וכל מה שיש זה תלונות אנונימיות, שלא ברור ולא ניתן גם לרדת לעומקם של דברים. כמובן שזה לא מפחית מחומרת האירועים שתוארו, ולצד הצעד המתבקש של לקיחת האחריות וסיום השירות של תת אלוף אלבז באופן מיידי, אני חושבת שצריך גם לחשוב על זה שמדובר באיש משפחה, שיש לו ילדים ואישה, וגם הם סובלים ועוד יסבלו בעקבות הפרשייה הזאת. עד כאן בעניין הזה. ונעבור לפאנל המרואיינים המכובד שלי, ונתחיל בסגן יולי זיו, שאחראית על איתור וגיוס תומכי לחימה לחיל. צהריים טובים, יולי.
צהריים טובים, נשמע.
מצוין. אני אשמח שתשתפי אותנו קצת בתפקידים המעניינים שיש לתומכי הלחימה. אנחנו מכירים את ההילה סביב חובלים ואולי לוחמי הסטילים, אבל יש עוד תפקידים שהם תומכי לחימה שהם מעניינים. ספרי לנו קצת.
טוב, אז בדיוק כמו שאמרת, אני לא חושבת שההילה בחיל הים, למי שמכיר את התפקידים בחיל, היא רק סביב מערך הלחימה, כי כמו בכל מקום, מערך אחד לא יוכל לפעול בלי מערך אחר, הם נשענים באופן מוחלט אחד על השני. מערך התומכי לחימה הוא באמת מערך גדול, שבו נמצאים בנים ובנות, בין אם בחוף ובין אם בים.
כשמה המשמעות של תומכי לחימה? תני לי כמה דוגמאות שנבין על מה אנחנו מדברים.
אוקיי, תומכי לחימה זה כמו שאני אומרת, על מערך הטכני חוף. אוקיי? שזה מערך שתומך את כל האמצעים האלקטרונים, הטכנולוגיים, המאוד מאוד חדישים ויקרים, שנמצאים בעצם, אם זה בספינות, אם זה בצוללות, אם זה בכלי שיט כאלה ואחרים.
מה זה אומר לתמוך? תני לי דוגמה לתפקיד של חייל או חיילת שהם משהו שאפשר לדבר עליו.
אוקיי, משהו שאפשר לדבר עליו זה חייל שתומך את הלחימה במערך הטכני. התפקיד עצמו נקרא באמת טכני חוף.
מה הוא
עושה? זה שתי תפקידים של בנים ושל בנות, שהתפקיד של הבנים נקרא טכני חוף, התפקיד של הבנות נקרא אלקטרונאית ימית. בפועל הם באמת כל אחד מוכשר על אמצעי שונה, אם זה בספינה, אם זה בכל כלי שיט בעצם שנמצא ברשות חיל הים. עוברים קורס אחרי הטירונות, עוברים קורס
הם לומדים למה? לתקן, לתפעל?
הם לומדים הכל מאלף עטף, בין אם זה מערכות גילוי וניווט, מערכות נשק, מערכות לוחמה אלקטרונית, המון המון מערכות מאוד מתקדמות שלהרבה אנשים היום אין גישה אליהם. הם לומדים את זה בקורס, בין אם זה לתכנת אותם מההתחלה, בין אם זה לתקל איזושהי תקלה שיש, בין אם זה בים, שמוציאים אותם, בין אם זה בחוף. אם יש ספינה שנמצאת בהספנה בעצם, הספנה כשאני אומרת זה שמורידים ספינה מהים בשביל לטפל בה, טיפול שצריך להתבצע כל כמה זמן, גם הצוות של הספינה וגם הצוות שתומך את, את הלוחמים שבספינה, זה נקרא באמת הצוות של הטכני חוף, כל אחד מהם באמת מוכשר על אמצעי מסוים, על מערכת מסוימת, ומאלף עטף יודעים לקרוא אותה ולתכנת אותה.
איזה יכולות צריך? אני מסתכלת עכשיו על, על בחור בן 18 שסיים עכשיו י' ב'. הוא צריך יכולות טכניות, הוא צריך ללמוד מחשבים. מה אתם מחפשים?
אוקיי, אז כמובן שצריך יכולת טכנית. לגבי היכולת, יש שאלה שעולה המון פעמים לגבי הרקע. האם ילד שמגיע עכשיו לצבא צריך איזשהו רקע? רקע טכני, צריך לעשות 5 יחידות אלקטרוניקה או משהו שקשור? התשובה היא לא, חד משמעית לא. לא בנים ולא בנות שמגיעים, אינם צריכים בעצם לעבור איזושהי הכשרה מסוימת בתור תלמידים שקשורה למקצוע הזה. גם אם למדת מגמת אומנות וגם אם עשית גיאוגרפיה, אין שום סיבה שזה יפסול. כמובן שהאפשרות שלמדת את זה תגביר לך את הסיכוי להגיע למקצוע וגם להקל עלייך.
ברור.
תוך כדי שירות.
זה יקל להסתגלות.
כן, אבל מלמדים הכל. כל אחד מוכשר על אמצעי אחר, לפי רמת הבן אדם גם, ולפי רמת הלמידה שלו.
בעצם העובדה שמדובר על תומכי לחימה, יש מגבלת פרופיל? זאת אומרת,
יש מגבלת פרופיל, זה מעל פרופיל 45. אבל...
ולא פרופיל קרבי, זאת אומרת 97.
נכון, לכל מערך התומך לחימה לא יכול להגיע בעצם חייל שהוא עם פרופיל קרבי.
אוקיי. מי ששומע אותנו עכשיו ומעוניין לצורך העניין לקבל איזה שהם פרטים, להתעניין, להעמיק במה זה טכני, מה זה אומר, מה מגוון התפקידים, איך עושים את זה?
בגדול יש באתר זרוע הים את הלשונית שנקראת מתגייסים, שם נמצאים כל התפקידים, כל המערכים שיש, יש שם גישה ומספר טלפון של ביטן זרוע הים, שזה מוקד טלפוני של חיילים שמחכים וממש עונים לטלפונים ולשאלות, בין אם זה שאלות מקצועיות של הורים או שאלות שיותר מוכוונות למיונים וגיבושים וכולי. יכולים גם להסביר שם, אנחנו ממש, זה בלב ביטן זרוע הים, זה חיילים שלנו, אנחנו גם הקצינים לפעמים מגיעים ועונים על שאלות ותשובות.
אז שם בעצם נמצא כל המידע. הזכרת את ביטן חיל הים. אני רגע אחד רוצה להבין מה מערכת היחסים במרכאות בין ביטן חיל הים לבין מיטב. הרי המיועדים לשירות ביטחון בדרך כלל מכירים את זה שהם מתנהלים מול מיטב, מה שהיה פעם בקום. איפה נכנס ביטן חיל הים? איפה מנהלים שיח מול ביטן חיל הים ולא מול מיטב? תעשי לנו קצת סדר.
אוקיי, אז אני אעשה באמת סדר. ביטן זרוע הים, לכל אנשי חיל הים, לכל אנשי זרוע הים, זה כמו מיטב מבחינת המענה. אם יש מלשב שכבר הגיע למיון ויודע שעבר מיון לזרוע הים לתפקיד מסוים, המענה שלו יכול להתבצע באופן מלא דרך ביטן זרוע הים.
אוקיי.
לפני שהם מגיעים אלינו, המענה הוא דרך מיטב, כי הם עדיין לא שייכים אלינו.
זימונים, שאלות, דברים כאלה של מלשב, שהוא עדיין לא עשה שום דבר, והוא עדיין לא שייך לזרוע הים.
עדיין לא שייך לזרוע הים, מתחלק לשתי פנים. עדיין לא שייך לזרוע הים, לא קשור, לא שמע, לא יודע, זה אחד. עדיין לא שייך לזרוע הים, יש מצב שעבר מיון או שמזומן למיון, זה שני.
אוקיי.
מה שאני באה להגיד זה שאם ילד שהגיע לו בדואר זימון למיון,
אוקיי.
עכשיו למיון אלקטרונאית ימית נניח, או למיון של תפקידים
הוא רוצה
מסובלים,
להזיז את המיון הזה.
והוא רוצה להזיז את המיון, זה חד משמעית יכול להתבצע דרך ביטן זרוע הים. וזה יהיה גם הרבה יותר ישיר ויותר מענה יותר מהיר.
וביטן זרוע הים דואגת אחר כך לעדכן את מיטב, או שזה בעצם...
מיטב, זה מעגל זה שתמיד התכנס, בין אם זה דרך מיטב לזרוע הים, בין אם זה זרוע הים למיטב, אם זה מהכי קטן של שובר נסיעה באוטובוס. כי אם מלשב רוצה להזיז את המיון שלו מתאריך אחד לתאריך אחר, אנחנו נצטרך לדאוג לו.
Okay.
שהשובר יהיה מתאים לתאריך שהזזנו לו.
אז את אומרת, אתם תמיד מתכנסים ביניכם לבין
תמיד,
עצמכם.
כן.
וההמלצה שלך זה שאם כבר יש בידי המלשב איזשהו זימון ששייך נכון. לחיל הים, זה לפנות נכון. לביטן חיל הים.
עכשיו אני כן אסתכל על הדוגמה הראשונה שנתתי, של לפני שזימנו אותו בכלל למיון, נניח מלשב עכשיו רוצה להגיע למיון, מיון לחוקרי מודיעין.
אוקיי.
אז הפנייה לזרוע הים תהיה פחות רלוונטית, כי זה צריך מותנה באישור מיטב.
אוקיי.
זאת אומרת שכאן יהיה הרבה יותר מהיר לפנות למיטב, במידה והוא יאושר, מיטב פונים אלינו ומביאים לנו בעצם את השם ואת האפשרות למיין אותו.
אוקיי. יש לכם חיילים שמגיעים אליכם לתפקידי התומכי לחימה, גם שנפלו ממקומות אחרים, נגיד מחובלים או מלוחמים אחרים שיש בחיל?
כן, כמובן שיש את האפשרות, אנחנו פותחים בפניהם את האפשרות. זה לא איזה משהו שהוא רשמי, אין שום דבר, אין תהליך שהוא מוסדר. אבל כן יש חבר'ה שמגיעים לתפקיד הלוחם הימי, עוברים גיבוש, יכול להיות שגם מתגייסים, ובגלל פציעה מסוימת או איזשהו ירידת פרופיל.
זאת אומרת, זה מותנה בירידת פרופיל.
כן, כמובן.
זה מותנה בירידת
הם
פרופיל.
הם כבר מוכשרים על איזשהו אמצעי טכנולוגי, ואז הרבה יותר קל, והם גם לטובתם יהיה להביא אותם למערך התומכי הלחימה.
מצוין. יולי, תודה רבה. אנחנו נשמע עכשיו את ריטה, אהובת הספן, ונפליג הלאה לנושאים אחרים.
שערי הנמל אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
צהריים טובים למאי הס, סגנית מפקד מוצב ראש הנקרה. אז דיברנו על תומכי לחימה, על חיילים תומכי לחימה. בואי תסבירי לי איך את מתחברת לנושא הזה של תומכי לחימה.
סגנית במוצב ראש הנקרה, מוצב בעצם של בקריות שליטה ימית, שזה תפקיד שהוא תומך לחימה לנשים.
נשים בלבד.
נשים בלבד, כן, יש, מקודם דיברתם על נופלי קורס חובלים או צוללות, אז יש גם נופלים כאלה שמגיעים למעין מסלול הכשרה לקציני שליטה, ואנחנו בעצם לוקחים אותם, גם נותנים, מסמיכים אותם על תוכנית הסמכה של בקרית שליטה, ומייעדים אותם לקצונת שליטה, אז יש גם בנים. אבל
בואי תסבירי לי רגע, מה זה אומר בקרית שליטה? זה סוג של תצפיתנית, כמו שכולם מכירים?
זה תפקיד מאוד דומה, תפקיד מאוד דומה. כן, העבודה היא קצת שונה, גם מבחינת הסמכה על מצלמות ומקאמים, מבחינת עבודה עם גורמים חברים, זאת אומרת, יש שיתוף פעולה גם עם חיר, גם עם כלי בט"ש בים, ובסוף חקירה בים יש בה
מורכבות.
מורכבות.
בואי כן. נסביר רגע אחד למי שלא מבין. מוצב ראש הנקרה למעשה אחראי להיות העיניים שלנו בים.
חד משמעית.
יופי. עכשיו, למעשה יושבת שם חיילת, תסבירי רגע אחד את הקטע הטכני. יושבת שם חיילת וצופה אל הגבול הצפוני שלנו, ראש הנקרה, הגבול הימי הצפוני שלנו, כשבעצם מה התפקיד שלה?
התפקיד שלה, קודם כל, גם בהיבט של סריקה במצלמות וגם במקאמים, זה לחקור כל מטרה חשודה שנמצאת על הגבול הימי ובגזרה עצמה. זאת אומרת, לבקשית עצמה, לחיילת, יש בסוף את
בקשית זה בקרית שליטה.
בקרית שליטה, כן. יש בסוף את האחריות ואת ההסמכה לקחת בעצם רצועת שטח ולגלות בה נקודות חשודות או מטרות חשודות, לחקור, להטריע, לדווח ולהכווין בעצם לזהות.
וכשהיא מכווינה לצורך הדוגמה שלנו, עכשיו היא זיהתה משהו שהוא פוטנציאלית חשוד בעיניה. למי היא מטריעה? מה היא עושה?
אז הגורמים שהיא מטריעה, קודם כל, יש את החיילות שהן בקריות השליטה. עליהן יש אחריות משמרת, קצינים, שהם בעצם אחראים לקחת את הגילוי ואת המידע שהעבירו להם בקריות השליטה.
ולנתח אותו.
כן, לנתח, להחליט מה עושים הלאה.
הוחלט שאנחנו, שזה באמת משהו חשוד. איך מתקדמים?
כל מקרה לגופו מן הסתר. אבל אנחנו, א', מכווינים, מזהים את המטרה, מוצאים עליה כמה שיותר פרטים, גם מדברים עם גורמים חברים.
שמה זה אומר בעברית פשוטה, גורמים חברים?
נניח, תלוי באירוע, או למשטרה, או לגורמי חיר, ובעצם רואים מה הטיפול הכי מתאים לכל מטרה בהתאם לאירוע.
בהבנה שלי, המאוד בסיסית בנושא, ככל שהם מוצאים משהו בעייתי בים, הדבר הכי קל זה להזניק לשם מטוס, לא? או איזשהו כלי טייס שמגיע לשם הכי מהר, לא?
לא, אז פה יש את בעצם החצי השני שלנו.
שתכף נדבר עליו.
כן, כלי שייט בט"ש בים, שהשטאפ העיקרי שלנו הוא איתם וגם בשבילם.
זאת אומרת שאתם מכווינים לשם כלי שייט שאמור להיות באיזשהו סטנד-ביי, אם נעשה את זה פשוט.
הם, כן, הם אחראים...
על אותה גזרה.
על אותה גזרה, בעצם לשמור על הגבול, וגם אחראים לגשת, למטרות, גם בעצם לשמור על הגזרה.
אוקיי. אם אני מנסה להבין, למעשה, כמו שאמרנו, הבקרית שליטה היא סוג של תצפיתנית. אז למה ההכשרה היא לא אותה הכשרה?
ההכשרה היא, א', היא מאוד דומה. למרות שכרגע היא לא אותה הכשרה, גם חיל הים הולך יותר להתאים את עצמו למערכת התצפיתניות, מאחר והוא מאוד יעיל. השוני שתצפיתנית בעצם יושבת על עמדה מסוימת, שהיא עובדת בתצורה קצת שונה, ובקריות שליטה יושבות על מצלמות ומקמים בנפרד. זה השוני העיקרי, גם טיפה בהיבט המשמרות, שכן משמרות בחיל הים הן קצת יותר נוחות.
אז יש לנו פה בשורה למי שרוצה או שוקלת להיות תצפיתנית ומוטרדת מהתנאים של התצפיתניות, שזה נושא שאנחנו יודעים שהוא קצת בעייתי.
כן, תגיעו אלינו.
אם תגיעו להיות בקריות שליטה בחיל הים, אז גם יהיו לכם מדים יפים, אבל גם משמרות יותר נוחות, שזה...
כן. ונוף
שזה
לים.
גם חשוב. ונוף לים כל הזמן. חוץ ממוצב ראש הנקרא, יש עוד כמה מוצבים, נכון? זה מחולק לפלחים-פלחים כאלה בים?
נכון. זאת אומרת, כל רצועת החוף בעצם מכוסה במוצבי שליטה, שכל אחד מהם שולט על גזרה מסוימת, והוא אחראי לשמור עליה נקייה ובטוחה.
ברור. כדי להיות בקרית שליטה, אנחנו מבינים שרצוי שתהיה בחורה, אבל חוץ מזה, יש דברים שאתם מחפשים יותר, יש נתונים שהם יתרון בעיניכם?
קודם כל, זה בנות שיש להן הרבה אחריות. זה בנות בעיקר עם רצון לתרום את המעבר, כי לתפקיד יש פן של קושי מנטלי, של לשבת מול מסך, אסור להזיז את העיניים. זה צריך להיות מאוד מחויבים למשימה. ובכלל בנות שהן עצמאיות, שהן סומכות על עצמן לזהות מטרה, לדווח, להטריע, זה בעיקר סוג הבנות שאנחנו...
בנות אחראיות.
כן.
אז אם דיברנו עכשיו על תפקיד שהוא בעיקרו נשי, אז אני רוצה לפנות אליך, אייל, אתה מפקד יחידת סנפיר. נכון. אז קודם כל צהריים טובים.
אהלן, צהריים טובים.
זה נכון אם אני אגיד ש... אם אצל מאי זה תפקידים שהם בדרך כלל לנשים אצלכם, זה תפקידים שהם בדרך כלל לגברים, או שזה לא מדויק?
בסנפיר?
כן.
בסנפיר זה יחידה מעורבת. זה אוקיי. גם בנים, גם בנות.
תסביר לנו קצת מה זה סנפיר. תן לנו במילה אחת.
אז ככה, יש לנו שלושה פלגות בתש, ששומרים על הגבול הדרומי או הצפוני או בזירת ים סוף. אז לכל פלגת בתש...
בתש זה ביטחון שוטף.
ביטחון שוטף. יש להם שם כלים דבורות או שלדגים, אז לכל פלגה כזאת יש יחידת סנפיר, עם כלים קצת יותר קטנים, שיודעת לעשות משימות שהן או מבצעיות יותר, או נקודתיות יותר, שלזה נדרש כלי קצת יותר קטן. הכלי הזה נקרא צירה,
אוקיי.
ועליו משרתים גם בנים, גם בנות.
הבנתי. עכשיו, אמרת כמה אנשים יש על צירה כזאת, אם אמרת שזה כלי קטן?
בדרך כלל יש 5 אנשים.
חמישה אנשים, ומי מפקד על הכלי הזה?
אז מה שמיוחד בלוחמי סנפיר, שאחד הכלים היחידים בחיל שאפשר לפקד עליו לא במסלול החובל, זה צירה. ומה שמיוחד בזה, כשמסתכלים ככה על כל מערך צהל, לפקד על כלי עם כל כך המון אחריות שהוא דורש, בשלב כל כך מוקדם בשירות שלך, אני חושב שזה מעצים מאוד מאוד את התפקיד הזה. אין מקום אחר בצהל שנותן כל כך הרבה אחריות ללוחם בשלב כל כך מוקדם. הוא נותן לו גם המון הכשרה, אבל זה שלב מאוד מוקדם בחיים להיות מפקד על כלי.
אתה אומר מאוד מוקדם, תסביר לי רגע על מה אתה מדבר. מה זה מוקדם?
אני אומר שמסתכלים על עולם החובל, אז הוא עושה הכשרה מאוד מאוד ארוכה, כמעט 5.5 שנים עד שהוא מפקד על ספינה. ומפקד סירה לוקח לו 2. שנתיים של הכשרה מאוד מאוד מסיבית ורצינית, אבל שנתיים זה פחות משמעותית מ5 שנים, ולהיות מפקד על כלי, עם כל האחריות שזה דורש, לא משנה מה גודל הכלי, אתה עדיין מפקד על כלי ועל צוות, זה משמעותי מאוד.
זאת אומרת ששנתיים הוא עדיין חייל בחובה, נכון?
נכון.
מה, הוא סמל ראשון?
הוא סמל, לאחר מכן הוא סמל ראשון, ורובם חותמים קבע. כמה חודשים, חצי שנה לפעמים.
זאת אומרת שמה שאתה אומר כאן כרגע, אם אני מתרגמת את זה, זה שזה תפקיד שאתה יכול להגיע לפיקוד על כלי, מבלי לעבור קורס קצינים. אמנם אתה עובר איזושהי הכשרה, אבל עדיין בשירות חובה להיות מפקד על כלי שלמעשה יוצא לים והוא עצמאי לחלוטין, ומפקד על חיילים אחרים.
נכון, אפשר להשבות את זה למפקד טנק. ההבדל בין מפקד טנק למפקד צירה, שלטעמי, כמפקד טנק יש עוד גורמים סביבך שנמצאים לא רחוק. להיות לבד בים כמפקד צירה, זה הבדל
משמעותי. זה יותר מורכב.
כן, מאוד מורכב.
אני מבינה. האמת שזה, השוואה למפקד טנק, זאת השוואה שלא חשבתי עליה, אבל היא השוואה מצוינת. דיברת על זה שיחידת סנפיר היא יחידה שלמעשה מצטרפת לכלי הבט"ש שקיימים. תרחיב טיפה על כלים אחרים ועל יכולות אחרות שיתנו לנו ככה תמונה קצת יותר רחבה של העשייה המבצעית בחיל.
אז ככה, כלוחם ימי, יש כמה יחידות שאתה יכול להגיע אליהן, או יכולה. יש את הלוחם סטיל, שזה ספינות הטילים שנמצאים, בוא נגיד, ככל שהכלי יותר ארוך, יותר גדול, אז הוא גם יותר זמן בים, ולמשימות אולי יותר ארוכות, לפעמים גם יותר מורכבות.
וגם הצוות כנראה יותר גדול, ומפקד הכלי הוא כנראה בדרגה יותר בכירה.
נכון. אז יש לנו כלי אחד שנקרא סטיל, וזה למשימות הארוכות שאמרנו. יש את הכלי בט"ש, שזה דבורות או שלדגים שנמצאים באופן שוטף סביב איזשהו גבול מסוים כדי לשמור עליו. והצרעות, שזה יחידות סנפי. אחר כך יש עוד כל מיני כלים, וזה פחות ניכנס.
אני רוצה לשאול אותך, למעשה כל תפקיד של לוחם ימי, בין אם הוא על צירה, דבורה, סטיל, זה משהו שמגיעים אליו בהתנדבות. זאת אומרת, חייל צריך להתנדב להיות לוחם ימי, או שצהל יכול לפשוט להציב אותו שם?
לא, קודם כל זה בהתנדבות. גם החבר'ה עושים גיבושים כדי להגיע לשם.
זאת אומרת, גם כדי להיות לוחם על צירה, זה מצריך גיבוש.
חד משמעית, כן.
אוקיי.
אחד הדברים החשובים בלוחם ימי שככה מאפיין את כולם, ולדעתי גם הגיבוש חשוב לזה, זה המשפחתיות שזה דורש. להיות בתוך, נקרא לזה קופסת שימורים 24/7 בים, אבל קופסת שימורים מאוד משפחתית ואוהבת, זה מאוד מאוד קשה, והקושי פה הוא מנטלי ומחבר מאוד. וזה היופי המשפחתי שככה, אם אני אקח את הסטילים, את לוחמי הסנפיר והדבורות, זה מה שמאחד את כולם, שזה המשפחתיות והחברות שמתגבשת עם החבר'ה.
וככל שהקופסה היא קטנה יותר, אז המשפחתיות גדולה יותר, אני מניחה.
כנראה שכן, משהו... אבל לא דווקא.
כן, זה גם בסטילים אתה...
חד משמעית, כן.
אתה מכיר את זה?
כן, כן.
אז אנחנו נעשה אתנחתא קלה ונשמע את להקת חיל הים כמובן, שוטי שוטי ספינתי, ואז נמשיך ונשמע מאייל עוד כמה תובנות.
המים כחולים, המים צלולים, עצות מטיילות, דגים צוללים. התורן למעלה, הדגל מונף, ואני עם מצפן והמון שעונים, יוצא למרחב, למרחב. שוטי, שוטי, ספינתי, הים כל כך כחול. שוטי שוטי ספינתי, הים כל כך כחול, אני אהיה עוד רב חובר כשאהיה גדול. הרוח נושר, הרוח לא נח, מלבין המפרס וכובע מלאך. צוללת, צוללת, האופק זהוב, ואני עם שייטת וצי ברווזים, מפליג עד אין סוף, עד אין סוף. שוטי, שוטי, ספינתי, הים כל כך נכון. שוטי, שוטי, ספינתי, הים כל כך כחול.
שלי. שוטי שוטי ספינתי, הים כל כך כחול, אני אהיה עוד רב חובל
שאהיה גדול.
שוטי שוטי ספינתי, שוטי שוטי ספינתי, הים כל כך כחול, שוטי שוטי ספינתי, אני אהיה עוד רב חובל כשאהיה גדול.
מתוך האמבטיה דרכה היא שלפה, ובין רגע ברחו כל המים שלי, ולא נשארה אף טיפה.
שוטי שוטי ספינתי, הים שלי נגמר, אני אהיה עוד בחובל
אם לא היום מחר.
שוטי שוטי ספינתי, הים שלי נגמר, אני אהיה עוד רב חובל אם לא היום מחר.
אנחנו עם רב סרן אילי מרום. אילי, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה נשמע?
מצוין. אילי, אתה מפקד צוות בקורס חובלים, קורס יוקרתי. כך אומרים. כך אומרים. אני בטוחה שאתה מסכים. תסביר לנו במילה אחת, חוץ מזה שהוא מכשיר הקורס הזה, את שדרת הפיקוד המרכזית בחיל, תסביר לנו קצת על הקורס, מה המטרות שלו, איך מגיעים אליו. אנחנו נשמח לשמוע.
קורס חובלים, כאמור, זה קורס שמכשיר את דור המפקדים של חיל הים, דור המפקדים הלוחמים. בעצם על מנת להיות מפקד של לוחמים בזרוע הים, אתה צריך להיות או קצין בשטת 13 או לעבור את קורס חובלים. קורס חובלים מכשיר את המפקדים של שייטות 3, 7 ושל פלגות הבט"ש, שבהן יש את הכלים הקטנים יותר, הדבורות והשלדגים.
בואו נדבר רגע אחד במילים ולא במספרים. 3 זה שייטת הסטילים, 7 אתה רוצה
צוללות.
לפרט? צוללות.
כן, בוודאי. אז שייטת 3, שייטת ספינות הטילים, סך הכל 11 ספינות, מדגם, סער 4.5 וסער 5.
שכדי להיות מפקד על סטיל, אתה צריך לעבור קורס חובלים. גם כדי להיות מפקד בצוללת, אתה צריך לעבור קורס חובלים. וגם שמענו מקודם מאייל, שלמעשה רק כדי להיות מפקד צירה, אתה לא צריך לסיים קורס חובלים, נכון?
נכון מאוד.
אוקיי. איך מגיעים לקורס הזה? מה צריך לעשות?
בעצם, כל מלשב שרוצה להגיע, יש מספר דרכים. אפשר מומלץ בחום להירשם לגדנה חובלים, לתלמידי כיתה י' א' בקיץ.
אוקיי.
שזו גדנה מעניינת ומאתגרת, שמתרגלים תרגילים בים עם סירות מנוע. אם לא דרך זה, אז יש מאתרי צד ותיום ציירות.
מה זה מאתרי צד? תסביר לנו.
הכוונה במאתר צד זה אם מלשב הוא מבחינת פרופיל וקבא ודפר מתאים בנתונים, הוא מגיע לפול מסוים של אנשים, מגיע לזימון, מקבל מבחנים בתחום הים ומבחנים פסיכוטכניים, במידה ורואים שיש התאמה, זאת אומרת, בשלב הזה מגיעים סדר גודל 10,000 מלשבים.
רגע, אני רוצה רגע אחד לעשות סדר. לצורך הגעה לאיתור הזה, איזה נתונים צריך? אני צריכה בהכרח פרופיל 97, אפשר גם 82... מה צריך?
האמת שאני לא בקיא לגמרי בנתונים, תסלחו לי. Okay. אני לא מתעסק באיתור, אבל okay. אני יודע להגיד שפרופיל 72 זה טוב.
אוקיי. Okay. זאת אומרת שמפרופיל 72 אפשר נכון. להגיע ל... עכשיו, איך מבקשים להתמיין לחובלים? פונים למיטב למעשה?
פונים למיטב, או לחיל הים דרך האתר.
ומבקשים להתמיין.
נכון.
יש, נכון. אמרת גם דרך לעשות את זה דרך יום סיירות.
נכון.
אני מבינה.
בעצם מי שמגיע ליום שדה, מקבל את האפשרות לבחור, זאת אומרת, במידה ורואים שיש התאמה, הוא מקבל זימון למאתר נוסף לחובלים, שזה מה שאמרתי מקודם, היום של המיונים. במידה והוא מתאים ועובר את זה, הוא מגיע לגיבוש חובלים.
אוקיי. כמה זמן הגיבוש של חובלים?
גיבוש חובלים אורך 4 ימים.
מה קורה במהלכו? אתה יכול לספר לנו קצת?
אפשר להגיד שמבחינה פיזית הוא לא הגיבוש הכי מורכב, בגלל שפחות, מה שיהיה בתור תפקיד החובל, פחות חשוב להיות הכי חזק, אלא יותר מחפשים יכולות אישיות, גם של יכולות אינטלקטואליות, גם יכולות של הפעלה של אנשים, של ניהול, של פיקוד, של הנהגה, מחפשים את המנהיגים.
תן לי דוגמה לא יודעת, לתרגיל שאתה זוכר שהיה אצלך בגיבוש וככה נחרט לך בזיכרון.
אני לא רוצה לחשוף יותר מדי, כי
מה שאתה יכול?
אבל יש תרגילים, נותנים משימות יחסית פשוטות, כמו להעמיד חבית בלי לגעת בה, ורוצים לראות, בסופו של דבר משימות זה לא מה שמורכב, מה שרוצים לראות זה איך מניעים את האנשים ואיך מובילים אותם לביצוע המשימה, כי זה בסוף התפקיד שלנו.
מה למשל אתה זוכר שהיה בהכרח אתגר גדול, התמודדות עם הים למשל זה אתגר?
ודאי, אז באמת החלק הכי מאתגר זה התמודדות ופיקוד בים, זה בעצם מהות התפקיד. אני יכול להגיד שאני אותגרתי, זאת אומרת אני בבית ספר פחות אותגרתי, פעם ראשונה שהרגשתי שאני מאותגר זה בקורס ובשירות. פיקוד וניהול אנשים בים, המורכבות, החוסר ודאות, הניתוק, צריך לקבל החלטות לבד, דברים מאוד מאוד מורכבים ומפתחים. ספינת טילים מורכבת מסך הכל מעל ל-60 אנשי צוות, שמתוכם 15 אנשי סגל, קצינים ונגדים, וצריך בתוך הסיר לחץ הזה שהוא סך הכל 62 מטר מקצה לקצה, לדעת גם לנהל מערכת.
כן, אבל אתה מוכשר אמנם במהלך קורס חובלים להיות סגן. אתה להיות קצין מכונה, קצין, לא משנה, למד א' בסטיל. אתה לא מוכשר להיות מפקד הסטיל. זה בהמשך.
בדיוק. בסופו של דבר, בסוף קורס חובלים מסיימים סגן קצין מחלקה, כולם מגיעים לתפקיד הזה, שזה עוד איזשהו תפקיד בדרך. התפקיד המרכזי הוא תפקיד מפקד המחלקה, הוא מפקד כלי שיט בט"ש, שם עושים את התפקיד המרכזי.
בוא נדבר רגע אחד על מה אורכו של קורס חובלים, שנדע על מה אנחנו מדברים, על איזה אורך של מסלול okay. אנחנו מדברים.
קורס חובלים הוא סך הכל 28 חודשים, יחד עם
משמעותי.
חודש טירונות. נכון מאוד, יחד עם חודש טירונות זה כמעט 2.5 שנים.
מחייב חתימה לשירות קבע מן הסתם.
נכון, מחייב חתימה של 60 חודשים מסיום הקורס, שזה סך הכל יוצא 53 חודשי קבע.
פרק משמעותי בחיים.
נכון, זה 7.5 שנים שצריכים, שנקרא, לתת למדינה.
אוקיי.
אני יכול להגיד על עצמי שאני מאוד שמח על הבחירה שעשיתי, והייתי עושה אותה גם 10 פעמים. גם הדברים שקיבלתי מהשירות הצבאי.
תן לי דוגמה. למשהו שקיבלת.
וואו, אז התחלתי להגיד באמת על המורכבות של ספינת טילים, אבל הפיקוד על אנשים בים בסביבה לחוצה, בסביבה מורכבת שיש בה עוד הרבה מפקדים מסביב, לימדה אותי המון 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 על פיקוד, ניהול, על עבודה עם אנשים, ברמה שבתור ילד בן 23 אני מוצא את עצמי מייעץ לאימא שלי שהיא שותפה במשרד עורכי דין, איך להתמודד עם לקוחות ועורכי דין במשרד שלה, פתאום אני...
אוקיי, דוגמה יפה. אני יודעת שהקורס למעשה מורכב ממגמות, ויש כמה מגמות. תוכל קצת לתת הסבר מה ההבדל בין המגמות? מה מייחד כל מגמה?
יש בסך הכל 3 מגמות, שייט, מכונה ואלקטרוניקה. נתחיל מכונה ואלקטרוניקה, כי זה הפחות יותר פשוטים. מכונה באמת הם מתעסקים בכל התחום שקשור ליכולות ההנאה של כלי שיט. הם מוצבים בהכרח בשטת 3 ושטת 7, שזה אמרנו, פינות הטילים או הצוללות, והם מפקדים על מחלקה שאחראית על מערכות ההנאה של הכלי לצורך העניין.
אוקיי.
אלקטרוניקה, זה המחלקה השנייה, הם אחראים בכלי שיט השונים, גם בספינות הטילים ובצוללות, על כל הפן של לוחמה אלקטרונית, אם זה בסטטילים, שידורים, טילים נגד טילים, בעיקר הגנה על הכלי שיט, ובצוללת זה גם יכולות גילוי, יכולות
רצונה. זאת אומרת שהקורס למעשה מכשיר הבנה, נותן הבנה בכלים שיש על כל כלי כזה, ומלמד את הכלים האלה לעומק?
בוודאי. יחד עם זה, כמובן שבאה האחריות העצומה בתור האוטוריטה הבחירה בספינת טילים של, כמו שאמרתי, למעלה מ-60 אנשים, אתה אחראי על מכונות הענה. אם אתה לא תעשה את העבודה שלך כמו שצריך, אז הטיל לא יפליג. אם הקצין הגנה, הקצין אלקטרוניקה, לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, חס וחלילה, הטיל יפגע.
כן, וכבר ראינו מה קורה כשטיל פוגע. נכון. עכשיו, לקצין כזה שהוא בדרך כלל סגן, יש כשהספינה בים, יש לו עם מי להתייעץ? כי בסופו של דבר זה סוגיות מקצועיות.
בוודאי, אז בעצם, כמו שאמרנו, יש גם קצין מחלקה ומפקד מחלקה. מפקד המחלקה הוא האוטוריטה המקצועי בתחומו. יש תמיד את מפקד הספינה, אבל הרבה פעמים הוא לא יותר מקצועי.
נכון.
מפקד הספינה.
לכן שאלתי אם יש לו מי להתייעץ, כי דווקא בתחומים המקצועיים זה יותר מורכב.
וגם לפעמים אין זמן להתייעץ, זאת אומרת, צריך לקבל החלטות מהירות לבד.
נדבר קצת על שייט? מגמת שייט?
כן, מגמה האחרונה, מגמת שייט, היא המגמה הגדולה ביותר. בתחילת הדרך, כל מגמת שייט הופכים להיות קציני משמרת בגשר של סטיל. זאת אומרת, ילד בן 20-21 שמסיים עכשיו את קורס חובלים, מתמרן ומנווט לגמרי באחריות שלו ספינת טילים, 488 טון של אמצעי לחימה ו...
ו-60 אנשי צוות,
לדעת איך לקחת אותו מ-A ל-B, בלי להתנגש בדברים, תוך כדי שמירה על בטיחות השייט ועל מהירות נכונה, שזה נשמע יחסית פשוט, כמו לנהוג באוטו, אבל...
כן, פחות פשוט.
בדיוק. ותפקיד השני יכול להתפצל לשלושה תפקידים. אחד זה מפקד כלי בטש, שזה כלי של סדר גודל 12 לוחמים, או דבורה או שלדג. התפקיד השני זה קצין גילוי, ניווט וקשר, שאחראי בעצם בספינת טילים על כל אמצעי הגילוי, על ניווט הספינה ולאמצעי הקשר של הספינה. יחד עם זה הוא גם קצין המבצעים של הספינה, הוא מנהל את כל הפעילות המבצעית. והתפקיד האחרון זה קצין נשק שאחראי על כל הנשקים, הטילים שיש בספינה. זה שלושת התפקידים הבאים.
מגוון של תפקידים. אילי, לפני שניפרד ממך, תן לי את דגשי הזהב שלך למי שרוצה לעבור קורס חובלים בהצלחה. בתור...
קודם כל...
מפקץ.
קודם כל, שירות בים ופיקוד בים זה משהו שהוא לא מתאים לכל אחד. הוא צריך סל יכולות ותכונות שיכולות...
מה למשל? תן לי דוגמה לתכונה שאתה אומר בלי זה לעבור קורס חובלים קשה.
אני חושב שקודם כל לאהוב אנשים. ולעבוד בסביבה עם אנשים זו תכונה שהיא מאוד חשובה, כי אתה כל הזמן מוקף באנשים, מפקד על אנשים, אנשים מפקדים, זאת אומרת, אין לך בסטיל רגע שאתה יכול להגיד, וואלה, אני צריך שקט, אני צריך רגע לשבת פה לבד. אין דבר כזה, אין דבר כזה.
לאהוב אנשים ולאהוב צפיפות.
לאהוב צפיפות.
מה עוד?
בעיקר להיות כנים, להיות אנשים שהם כנים, שאוהבים לפקד על אנשים, זאת אומרת, לא חייב בהכרח להיות אנשים שאוהבים את הים.
לא?
מכיר חובלים מצוינים שגדלו בבאר שבע וירושלים ולא ראו יותר מדי ים בילדות שלהם, אבל
okay.
הפיקוד על אנשים
זה בהכרח יכולות... בהכרח אני מבינה יכולות בין אישיות.
בדיוק.
זה שם הדגש. לא יכולות טכניות ולא יכולות ים ולא משהו אחר. בעיקר יכולות בין אישיות, יכולות להוביל, להנהיג. זה מה שאני מבינה ממך, שורה התחתונה שלך.
נכון, תראה, הקורס והשירות עצמו מלווה גם המון לימודים. אלא מי שלא אוהב ללמוד ולדעת דברים חדשים, גם לא יהיה מאוד מאוד קשה.
זאת נקודה חשובה, לאהוב ללמוד. כי במהלך הקורס גם עושים תואר, נכון? לא דיברנו על זה, אבל זה גם קורה. ככה במקביל.
תואר במדעי המדינה.
מתי מספיקים? דרך אגב, אם אתם צריכים ללמוד גם תכנים מקצועיים, וגם לעשות תואר, וגם יש בטח משימות צבאיות, עמוס מאוד, לא?
נכון. אז בעצם, לאחר השלב השני, שלב מתקדם, עם עוד זמן הייתי מפרט על השלבים, אבל יש שלב אקדמיה, שאורך 8 חודשים. בעצם, על סמך היכולות והמסוגלות של תואר קורס חובלים בשלב הזה.
אז ב8 חודשים עושים תואר?
בדיוק, הם ב8 חודשים מדהים. עושים תואר שלוקח 3 שנים בדרך כלל.
אז מכניסים עוד לחץ.
לגמרי.
הבנתי. אילי, המון תודה. נשמע מורכב, מעניין ומאתגר, והמשך הצלחה.
תודה, ובהצלחה לכל מי שרוצה להגיע, מומלץ בחום.
יפה. אנחנו נשמע עכשיו את נתן גושן, באתי לחלום, לבקשת הקהל פה, ואז נתכנס לשאלות אחרונות.
אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. Oh, אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. בא לי לנתק, אני לא יודע מה בדיוק סיפרו לכם עליי, אבל לא באתי לשחק. אני רוצה הכל עכשיו, אני לא יכול להתאפק. אולי כי זה מרגיש שהשעון שלי דופק. דבר איתי על איך בונים בניין שלא נופל, חזק ביסודות, חופשי מדאגות. לאחרונה כל מה שאני עושה זה לנקות. כמעט כל השנה שאלתי שאלות, איך הכל מותר ולא נעים וחופשיות. איך בונים מוסר בעמים הנהגת שחיתות. איך אפשר להתקדם אם לא מודים שזאת טעות. איך אוכלים כשר היום ואיזה הבנות. איך פוליטיקאים עוד עוצמים את העיניים, ואיך יש אנשים שעוד בוחאים לזה כפיים. וכמה אני מקטר ביום שישי בצהריים, אבא כך בלי לשים לב אני כבר בן 32. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. Oh, אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. זה זמן להשתנות, ויש לי רשימה שלא נגמרת של דברים שהתחייבתי לעשות. והנשמה בוכה כשמדברים איתה פחות. שלי היא מפגינה, יוצאת לרחובות. עם חכה שעשים לב אז היא הולכת וחוזרת, צועקת בקולות עד ששמע מה היא אומרת. אולי שלא אשכח אני אקשור עליה סרט, כשתבוא אני אשאל אותה אם כל זה רק חלום. מי אני היום ומה זורם לי בדמי, האם אני בחרתי או החליטו במקומי. איך אני תקוע כבר שנים בתוך הגוף הזה, ולא מכיר את עצמי אם לא אני דפוק אז מי. איך אני מרגיש אם לא אני אז מי ישאל. מי יסביר לי מה מפחיד אותי ממה אני נבהל. ומה קרה ללב שלי מאז שהוא נפל. הוא לא פועם, שווה לבדוק אם הוא עובד או מקולקל. כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. וואו, כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. באתי לחלום.
מאי, אנחנו ניקח את החלומות של נתן גושן ונפליג איתם. אני רוצה שתספרי מה בעצם העבודה הזאת של מפקד מוצב, לאן זה יורד. תני לנו דוגמה לסיטואציה שנתקלת בה, למקרה שנתקלתם בו, שהעובדה שהיו שם עיניים על הגזרה הייתה קריטית. יש לך דוגמה כזאת?
יש לי דוגמה שאני כן יכולה לדבר עליה. האמת, מקרה שהוא חריג, לאו דווקא מאוד מסוכן, אבל באמת הייתה הבחנה של בקשיות במשמרת, של מטרות ירי שהשתמשו בהם באום, בים, שנסחפו לישראל.
אוקיי.
ובעצם היינו צריכים...
מה זה מטרות ירי? מה רואים שם?
מטרות מטווחים ימיות.
אוקיי.
זאת אומרת, כמו שיש אימוני מטווחים בחוף, יש גם אימוני מטווחים בים, זה גם פורסם בוויינט ב-2018.
והמטרות האלה נסחפו למעשה...
נסחפו, כן, לתוך שטח ישראל, זאת אומרת, חצו גבול. והיינו צריכים עכשיו להתמודד עם זה, זאת אומרת, האם המטרות האלה הן תמימות, הן לא תמימות, איפה הן עתידות לנחות, להקפיץ את הכוחות הרלוונטיים,
להקריא את השעת בים. אני מניחה שהחשיבה הראשונית זה שהן לא בדיוק תמימות.
אני חושבת שבצבא תמיד נהוג לחומרה.
ברור, כי זה ביטחון.
כן. אז קודם כל, לצאת מנקודת הנחה שאנחנו מגבים את הכי גרוע שיכול להיות, וממשיכים משם תוך כדי להשרות אווירת ביטחון ורוגע בתושבים, אבל עדיין. זאת אומרת, לחסות את כל הקצוות הפתוחים.
הבנתי. טוב, אני מבינה שלא משעמם לכם שם, וזה רק מה שאת יכולה לדבר עליו.
כן, לא משעמם.
טוב, נקווה רק שיהיו לכם רק מקרים כאלה.
כן, אמן.
אייל, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו קודם על מה זה לוחם ימי. במה בעצם שונה לוחם ימי מכל לוחם חיר אחר? הרי זה נקרא לוחם וזה נקרא לוחם.
אז ככה, תראי, קודם כל, לוחם ימי הוא לא אחד כזה שרץ בג'בלות כמו החירניקים עם נשק, והיום הלחימה גם השתנתה, אנחנו פחות בלחימה קרובה, אנחנו בלחימה יותר מרוחקת, והאמצעי הלחימה שנמצאים על הכלים, הם אמצעי לחימה מאוד משוכללים, שדורשים מקצועיות... לא קטנה. החבר'ה לומדים המון להתמקצע על המכשירים שהם נלחמים איתם, לפעמים יותר מהמפקדים שלהם. אז אחד זה מקצועיות שנדרשת המון, ושניים זה מנטליות.
מה זה אומר?
מנטליות. לפעמים מפליגים לנו חבר'ה שהם לא לוחמים ימיים, שהם באים מחירניקים ככה להפלגה או לסיור. שעה שלהם בים מורגש שהם לא מכירים מה זה ים.
איך למשל? תן לי דוגמה.
מקיים ועוברים לצד ולא מדברים יותר מדי. להפליג שעה בים עם עוד הרבה חבר'ה, כשהמקום הוא צפוף, זה דורש יכולות מנטליות מאוד 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 גבוהות, שקשה לי לתאר את זה ככה ברדיו, אבל בפעם אחת שאתה עושה את זה, אתה מבין שיש פה חבר'ה 24-7 בים, לפעמים שבוע ימים רצוף בים לא נוח, מעל מטר, מעל שתי מטר, ומתמודדים בצורה יפה מאוד.
כשאתה מדבר על יכולת מנטלית במקום קטן, אז אני מניחה שהכוונה היא גם... יכולת להתנתק מהסחות דעת או מאנשים שעומדים מאוד קרוב אליך ולהתמקד במשימה שלך.
חד משמעית, כן. אבל שוב אני אומר, אסור לנתק את זה מעולם הים. כשאת נמצאת בים ויש איזה אירוע מורכב שקורה ואת צריכה לטפל אותו, ובמקביל יש שערה בים ואת עדיין צריכה להיות מאוד מאוד חדה על העמדה שלך, זה דורש חדות, מקצועיות ומנטליות שהיא לא רגילה לטעמי. וחשוב רק לחדד איזה משהו על הלוחם הימי, אני חושב שמה שמאפיין אותו, כמו שאמר אילי, זה אהבה לים ואהבה לחברים שלו והמשפחתיות שהוא מייצר שם. יש חבר'ה, צוות של ספינה, שגם אחרי 5 שנים שהם השתחררו, הם עדיין נפגשים פעם בחודש, כי זה המשפחה השנייה שלהם. וזה משהו שחשוב ככה לזכור כלוחם ימי.
אני מבינה שבעצם הלוחם הימי מתמקד ב... בהתמקצעות על איזשהו כלי שהוא כלי טכני, אלקטרוני, מה?
הוא טכני, הוא אלקטרוני, זה טילים מסווגים, זה טילים משוכללים, זה מכה משוכלל, זה המון אמצעי לוחמה שהם, אני חושב שהם המשוכללים בצהל.
מעניין. מצוין, חברים, אנחנו מתקרבים לקראת סיום. שמענו כאן מגוון של תחומים, שעוסקים בעשייה של חיל הים, החל מבקריות שליטה שיושבות בחוף ובעצם צופות למים, והחל בסוגי מפקדים שונים, ושמענו גם פירוט על קורס חובלים, שהוא קורס ארוך ומשמעותי. תודה לכל האורחים שלי, גם אלה באולפן וגם לאילי שהצטרף אלינו טלפונית. אנחנו נחתום את התוכנית, אני הייתי עורך הדין הולי שוורץ, ואחריי תהיה פה דוקטור חיננית לויפר פלד, עם התוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ועם מטעמים שהובאו כאן של האורחת שלה. אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה, ביום שני, בשעה 12, ואנחנו נסיים עם התקווה 6, משהו נעים לנשמה, שרק יהיה לכולנו נעים בנשמה. המשך צהריים טובים.
קשה עם החדשות פה, אז לפעמים אני לוקח את האוטו ונוסע צפונה מהעיר, לפני שעוד מלחמה תתחיל. והברכיים רועדות לי לרגע, קשה לי להקל את מה שאני שומע, עוד מאותו הפזמון, ישראל, סוריה, לבנון. אני חייב להתנתק, היה דיון מרתק, הכל נשמע לי כמו הזקה. חייב לחבות רעשים מאומות, צריך שיר להפיק את המועקה. אז שים לי איזה ארי ככה להירגע, תן לי להניח את הראש דקה, שים לי איזה זוהר לרגע בקטנה, משהו נעים לנשמה. שים לי איזה מי שוט של תקווה, זמון אחד נעים עם קצב מנגינה, תן לי להניח את הראש דקה. קשה קשה היום שלי, יש את העניין הזה הכלכלי, וכולנו חרוצים אך בינינו, אנו עובדים עובדים אבל עובדים עלינו, אז מחכים למזל בתורים ומבטיחים עוד חלומות לילדים. כולם מדברים על בית וגינה, שוברים חסכונות ואין מספיק גם לדירה. אני חייב להתנתק, היה דיון מרתק, הכל נשמע כמו הזקה. חייב לחבות רעשים מאומות, רק מוזיקה תפיק את המועקה. אז שים לי איזה ארי ככה להירגע, תן לי להניח את הראש דקה, שים לי איזה זוהר לרגע בקטנה, משהו